זה פירוש של מידת הגאווה. מה המניעים שלה? ראינו שיש ארבע מניעים שמרכיבים את מידת הגאווה. הדבר הראשון זה שאדם אוהב את עצמו בצורה מופרזת. זאת אומרת, העיקרון הוא שאדם כן צריך לאהוב את עצמו. אבל כשאדם, האהבה היא מופרזת, היא עוברת את הגבול, אז היא אחד המניעים לגאווה. דבר שני, כוח דמיון מטעה, שיש באדם תכונות מסוימות, אבל הכוח הדמיון המטעה מנפח אותם יותר מהגודל שלהם האמיתי, וזה גם מניע אותו לגאווה. דבר שלישי, זה העניין של שאדם מדמיין בדברים, זה גם קשור לדמיון, שיש לו משהו מסוים ואין בו את זה, הוא חושב שיש לו, יכול לסגור את הדלת בבקשה? הוא חושב שיש לו תכונות מסוימות והן לא קיימות בו. ודבר רביעי שראינו זה חוסר הבנה מה הדברים החשובים בחיים ומה העיקר, מה דפל, מה חשוב, מה פחות חשוב. ארבעת המניעים האלה גורמים לאדם להיות מידת הגאווה. אז זה ראינו בפעמים הקודמות. ראינו אחר כך שעל העניין של הנביא ישעיהו זועק את סיבת החורבן וטוען יען כי גבעו בנות ציון, ודורשים חז"ל כי הלכו בקומה זקופה. ובפעם הקודמת ראינו שדווקא אצל אנשים הסכנה ליפול למידת הגאווה, בגלל שכל כבודם בת מלך פנימה והיא נמצאת בבית ואין לה כוח מאזן מה שיצא לגבר שקיים בדרך כלל במציאות, הסכנה יותר גדולה. ומה שקיים עכשיו, בזה נעשה עוד חזרה קטנה תוך כדי קריאה, נראה את הדברים. בעמוד כ"ד, קראנו את זה במהירות, קראינו את זה פעם שעברה, אבל נקרא את זה ככה כדי ישר קו, עמוד כ"ד, בסדר? אם יצלמו חיי אדם סביב ציור תדמיתה בעיני החברים, האם סביב ציור תדמיתה בעיני החברים, המשפחה והשכנים, אם הנקודה כזאת בה היא עסוקה, עסוקה רוב הזמנה, עיניי לטיפוח חיצוניות החיים וההתגאות בהם, כן תהיה אף תכונת ההתנהלותה עם הבית והילדים או של אותה אמא. אם כל עניינה זה שפתנו בשפת לעז, שופוני, כל איך אני נראית בעיני כולם, איך אני מתעסקת, אז ממילא איזה בית יהיה פה? לא בית ספוג בעדינות ובאצילות, באהבה ובחום, בחסד ובנתינה, ייבנה אז, אלא בית המחפש את ההגשמה העצמית, את טיפוח הקריירה והארצה, התדירה מן החוץ. ואז זה לא רק שזה בא פוגע, אלא הילד הגדל לבית כזה רואה לנגד עיניו, משחר ילדותו חיים ומתנהלים על פי היוקרתיות ובקשת הארצה מן החוץ. אז או שהוא ימאס בזה לגמרי, ואמרתי לכם, סיפר לי אחד, תלמיד במכון, שאמא שלו הייתה אשת קריירה, אז הוא אומר, לא הייתה לנו אמא. הייתה באה בשעות מאוחרות, נופלת על הקורסה, ותוך כדי דיבור בטלפון נרדמת. וכל הילדים, הוא והאחים שלו, אמרו, עשו את כל הדברים הכי הרסנים בעולם, שאפשר לעשות. כי לא היה להם אמא. כי כל הזמן הייתה בקריירה שלה, כל הזמן. לא ספגו את החום האמיתי שאמא צריכה לתת לילד. הילדים האלה או שהם מחכים את האמא או שהם פורקים עול בכל המובנים. אין שום דבר. וזה מגיע לרמות מאוד, אני לא יודע לפרט, אבל לרמות מאוד 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 עם בעיות נפשיות ובעיות פסיכולוגיות וכל מיני מערכות כאלה. אז אותו ילד רואה ונוכח שלא בניין האישיות העצמית הוא היקר והחשוב, לא תיקון המידות והעמל הרציני, אלא הערכה החיצונית, הציונים והתעודות. זה העיקר בחיים. הוא מבין שהכל נמדד וישפט על פי הערכת הסביבה. הפחשו שעצם נוכחותו מהווה גורם מטריד ומפריע בטיפוח הצלחתה של אמו. כי האמא יש את קריירה, אוף, הילדים האלה מפריעים לי, אז נמצא להם מטפלת, נמצא לו מפתח, ילד, ילדי מפתח, או אומנת, והיא אני רק ילדתי אותו, וכל השאר החיים התנהלו על ידי אנשים חיצוניים. אז אין אמא. אז הוא נוכח שנוכחותו מהווה גורם עתיד מופיע בטיפוח הצלחתה של אמו, וגורם המשעבדה לטיפול בבית פנימה תחת חפצה להגשמתה בחוץ. דפוסי חיים גולגלים משתרשים בחייו הנפשיים ובונים את תפיסת עולמו והרגשות חייו בצורה יסודית ועמוקה, עד שבבגרותו כבר אינו יכול להבין צורת חיים אחרת ומושגים שונים של הצלחה, התקדמות ואושר. גם כל ההכרות שבעולם לא יועילו, כי זה להשתרש בו בפנים. הוא לא מבין שיש מושג אחר. זה גם קורה הרבה פעמים לצערנו הרב אצל ילדים שגדלים בבתים שהם לא בתים נורמליים, או הורים אלימים, או אפילו הורים גרושים ופרודים, אין להם דגם מולם של בית נורמלי. פעם בא אליי בחור, מחקה סלה מה שנקרא, לא מחקה ישראלית, עמוד כף דלת בספרים שם. אספר להם סיפור, אז אני לא אתחיל אותו, שאת שלא תשבו. דיברנו על זה שהרבה פעמים, אנשים שלא רואים בית נורמלי, אז זה טבוע בהם, הם לא מבינים. אז יום אחד בא אליי בחור פה במחלקה אנגלית, ואמר לי, הייתי גם פה, ילדים שלי מסתובבים ביחד בבית. אז הוא אמר לי, תשמע, ראיתי שאפשר להיות אבא טוב. אני לא הבנתי מה הוא אומר לי. יותר גדלתי בבית שאבא שלי הרביץ לי כל הזמן. אז מה שנוצר לנגד עיניו, דגם שאבא זה אבא כל הזמן, הוא הרביץ מכות. והוא במקרה ראה אותי, אני יודע מה, לא שאני דגם מושלם, אבל הוא פתאום ראה שיש, אפשר להיות אבא שמנשק את הילדים ומחבק אותם, ולא בכלל לא באלימות איתם. ירד לו הסימון שאפשר להיות אבא אחר. אז שנבין מה... מה קורה במשפחות כאלה שגדלים במצבים כאלה, זה הדגם שלהם. זה החיקוי, או במקרים ההפוכים, הם מנסים להיות אנטיתזה לדגם הזה, וזה בדיוק, זה גם מסוכן. כי אתה מנסה לא להיות כזה, זה גם, זה לא אמיתי לך. אז כמה השלכות הם, השלכות לטווח ארוך, לצערנו הרב, הרבה פעמים. אז זה מה שהרב אומר פה, שהרבה פעמים כל ההכרות שבאנו לא יועילו, זה טבוע בך. אותן ההכרות חברתיות הורכות לאדם את חולשתו והזדקקותו להשלמת חבריו, הוא מצילות אותו מנגע הגאווה. אין בכוחן לעקור את הנגע שתרש בלב. ורשמים חזקים מאוד, משנות הילדות. שום השפעה חינוכית וסיעות חיים לא יועילו עוד, והנגע הולך ומתפשט מבנות ציון לחברה כחולה. זאת אומרת, הנביא שהיה עוד זועק על מה היה החורבן, על מה היה, על בנות ציון. למה בנות ציון? כי הם כבר לא שזה משתרש בהם, אלא זה עובר לדור הבא. אנחנו בנות ציון, אנשים, בנות ציון שהיו, עומד הגמרא, שהיו מהלכות בקומה סקופה. זה כל מה שאנחנו לומדים כרגע, למדנו. עשינו חזרה קצת מהירה, ואז אני קורא, אנחנו עוד, את זה עשינו פעם שעבר, אני קורא ככה, רק כדי ישר קו וגם לשיננתם. גם חזרה לא מועילה אף פעם, לא מזיגה אף פעם, סליחה. ואז, משתרש הגאווה שאינה מכירה כל חיסרון עצמי, יסתם אותו החלון של האורה, שעל ידו האדום, האדם מתקרב לאור השלמות האלוקית העליונה. בעדר ענווה כלפי אחרים, בחוסר הכרת יתרותיהם ומעלותיהם, אין אף ענווה כלפי שמיה, כי אין הרגשת חסר, אז נוקק השלמה. ברגע שאני מבין שאני אשלם, אין לי מה ללמוד ממך וכולי, אז אותה מידת גאווה שקיימת בי, היא גם תהיה כלפי שמיה. אני לא פתוח. וחזל לומר את זה בביטוי, שבעל הגאווה הקדוש ברוך הוא אומר, אין אני והוא גרים בכפיפה אחת. לא יכולים להיות במקום אחד. בעל הגאווה, או מבחינה ציורית, אתה מנפח את החזה, אין מקום לאחרים. אלוקים לא יכול להופיע בך. לאחר, רק עקב ענווה יראת השם. מי שלא גאווה, הוא לא נותן חלות לשום דבר לחול. הוא השלם, אין לו מה ללמוד מהאחרים, אין לו שום דבר, ויש אפילו זלזול באחרים, כי אני, שלוש אותיות, נקודות. כי רק מפני שהוא מכיר את חיסרון השלמתו, על כן תצמא נפשו להשתלם במקור השלמות באור עליון, שמזה נובעים כל סדרי החיים מתוקנים. כלומר, הרואה עצמו, עמוד כ"ה, יש שם ספר, אם מישהו צריך. הרואה עצמו שלם בכל, בכל כוחותיו, דיותיו וקשורותיו, נסתם בו חלון ההוראה ביחסו לאלוקים, משתבש בו יחס הנכון והנדרש, כיוון שעבדה ממנו שאיפת השלמות וההשתלמות, וכל חייו סובים סביב תדמיתו העצמית ובנייתה. לסיפוק תאוותיו בזויות ומתואבות, הרי שכך מבינו אף את המציאות העליונה, הוא אינו יכול להכיר בה את מקור השלמות, את מקור הקדושה והתרה, האמת והמוסר, כי נפשו אינה חפצה בכל אלה. אינה צמאה ומשתוקקת להשלמת רע בתורה, בקדושה, ביראת שמיים ובידות טובות. המציאות העליונה מציית לו איפה בציור דמיוני גס ומשפיל של כוח עליון החפץ לרדות בחייו. לשעבדו ולחייבו בחובות משונות וזרות, המקבילות והחוסמות את שאיפותיו. אין שום צד אידיאלי ביחס כזה. כלומר, חלון ההוראה מציב את האלוקים כמקום כל הטוב, אליו כמאה הנפש להתעלות ולהשתלם, נסתם בפניו, והכל חשוך, משפיל ומדכא, עד שחפץ האדם לברוח מראה מפחידה כזאת. אתה מגיע למצב כזה, שאתה לא רוצה אלוהים כזה, שהוא מאיים עליך, אבל לא תחפלו לחיות, כי אתה לא נותן לו אפשרות להופיע. זה מה קודם למה. אבל מה שקודם זה ודאי דת הגאווה שבך. ומתחזקת הירידה האיומה והפיזור הנורא של חלקי האומה, שאין להם דבק פנימי על ידי הגאווה הנוראה, המנסים בשב את כל אחד בפני עצמו, לעולם מלא ושלם, בין חסרון המעורר צורך להיות מתחבר עם ראו. כיוון שחיי היחידים בנויים על יסוד אהבה עצמית הנפרזת, האגוצנטריות בה חפץ כל אחד לקבל מכולם הערצה ושבחים למעלותיו והצלחותיו, אז ממילא אין דבק פנימי אידיאלי, המחברם ומגבשם כחברה אחת, כעם. כל יחיד רואה עצמו כעולם מלא ושלם, שהכל בו ואינו זקוק לזולתו, אלא כדי שיקירו ויעללו. למה צריך את כולם? כדי שישפרו אותך. אבל מצד האמת, אתה לא צריך אותם. הכל בך. יתרה מזאת, מצב כזה מפריעים היחידים אלו לאלו, כי כל אחד מהם גורף כותרות והרצה. אף עליו מסתכלים, מדברים וכותבים, ובזה נגרח חלקו ומעמדו. חברה כזאת מפורדת היא בתוכה פנימה, אין בה אהבת אמת ואין בה שאיפה ומגמה להתחברות והתקשרות של אלה באלה, פיזורה ופירודה המעשי ועניין טכני בלבד, כמח תחון תחנת. אין את הצד הלאומי, אין את הדבק הזה. ממילא, מה שיבוא האויב ויעשה, הוא רק יעשה את הפעולה הטכנית. אבל מצד האמת, העם מפוזר, זה הביטוי, כמח תחון תחנת, על טיטוס נאמר, אתה לא... לא הרסת האומה, אלא האומה הרסה את עצמה, ואתה עושה פעולה טכנית, גלית אותם, או תחנת הקמח שהוא כבר תחון. והשרשה הרעה באה על ידי הבנות שהיו מהלכות בקומה סקופה, הנפגעות ראשונה ומעביות את הנגע הדורות הבאים, הנביא בריאתו הבהירה ראה בכתכולן של הבנות את החורבן עתיד לבוא בהמשך הדרך. הגאווה הגסה, המדמה, לראות כל תכונה כטובה וישרה שאינה זקוקה לתיקון ושיפור, לקבלה ולהשפעה מן הזולת, עלולה להיראות במבט חיצוני כשיטה חמושה במידות טובות, בסבלנות ובאורך רוח כלפי האחר, המקבל את כל אחד לפי מה שהוא, ומאפשרת לו בחופש גמור להתפתח לפי אופיו ותכונתו, אך באמת לא כן. יש גישה כזאת, היא מצויה גם בתרבות המערבית, קוראים לה פלורליזם, לכאורה חייבת אל נחיות, הכל בסדר, אתה בשלך, אני בשלי, וזה סובלנות כזאת מאוד נחמדה, מאוד טובה, אבל זה כלפי חוץ. חסר לך אם אתה טיפה מנסה להגיד דעתך ליד אדם כזה. למה? אספר לך סיפור. הרב אלישע משליצקי, אחד הרבנים פה, שמלמד במכון, סיפר לנו שיום אחד הוא היה צריך לבוא למוסד שקרה מכון לדמוקרטיה, כל ראשי הדמוקרטיה בחברה הישראלית, פרופסורים, הם הראשים של אותו מקום. אז היה צריך לעשות בירור מסוים על נושא מסוים. אז קבעו בשעה, נניח שעה 4 הוא צריך להגיע. אז הוא הגיע ב3:30, נכנס שם לשבת, והוא אומר, זה כזה כמו מעין טריבונות, מעגל לשולחן באמצע, והמומחים יושבים שם, והם דנים, ואתה בקהל יכול להקשיב לדיון שלהם. אז הוא יושב ומדבר, לא, הוא יושב שם, כאילו, הם לא ידעו מי הוא ומה הוא, כאילו, הוא יושב בקהל, כשהוא נכנס לדיון, הוא שמע אותם מדברים שיש בצבא מושג שנקרא דגל שחור. אם יש פקודה שהיא סותרת את המוסר, אסור לקיים אותה. זה לא רק שלא אסור לקיים אותה, אלא מי שמקיים אותה עובר על עבירה מוסרית. אתה מקבל פקודה לא מוסרית, אז לא שאתה לא צריך לבצע את זה, אם אתה מבצע אתה לא בסדר. וביטוי היה נפת דגל שחור. ככה הגיעו למסקנה הזאת, שמשהו שהוא סותר את המוסר, טוב, הגיע השעה 4, איפה הנציג של הזה? זו, אני פה. טוב, אוי זו מטה. אמרו לו, מה יש לך להגיד על הדברים עצמם? אז הוא אמר להם, תראו, על פי היהדות, היהדות שלי, שאני חי בה ומתחנך על פיה, היהדות לא סותרת את המוסר. ואז הפרופסור אומר לו, מה, מדברים איתך, אתה מדבר על, אתה דתי, יש אלוהים ויש מוסר, למה אתה מערבב תחומים? למה אתה מערבב תחומים? יש תמה הדת ויש מוסר, למה אתה מערבב תחומים? אז הוא אומר, האמונה, השקפת העולם שלי, היא שהאמונה שלי היא לא סותרת את המוסר. הוא אמר להם, בדקה הראשונה שאני ארגיש שהאמונה שלי סותרת את המוסר, עשה להם ככה, קחו את הכיפה שלי. הוא צעק עליו הפרופסור, מה אתה מערבב תחומים? אמונה זה דבר אחד, ומוסר זה דבר שני. אז אני אמרתי לך כבר, מבחינתי, מה שסותר את המוסר שלי, זה לא האמונה שלי, אני לא מסכים איתך. והוא התחיל לצעוק עליו, להשתולל עליו. רגע, אני אומר לך את האני מאמין שלי. לא, אבל אני מאמין הוא שלי ואני הצודק. מה פתאום אתה תכניס דברים לתחום? מה?
חייב להאמין למה שהוא אומר.
כי הוא מחזיק באמת. זה סובלנות כזאת שהאמת כולה אצלי. רק כלפי חוץ אני מדבר איתך ברוגע עם משקפיים עגולות ותארים לפני השם שלי של פרוספר ודור ומי שאתה רוצה. אני לא מזלזל בזה, אבל זה משהו שהוא לא סובלנות אמיתית שבאה מבפנים, שאני יכול באמת באמת לכבד אותך בדעתך, לא להסכים איתך.
אני רואה של הבנם הזה, אבל כן. גישה אפלוריסטית שאתה מקבל כל מה שמישהו אומר לך, ואז אתה בודק אם זה נכון או לא, אתה לא ישר אומר לא.
אתה אומר בתיאוריה, במבחינה מעשית, לצערי הרב, כמו שאני מכיר, אולי אתה מכיר אנשים אחרים, והלוואי שאני טועה. המושג סובלנות היא לא באה ממקום פנימי אמיתי. יכול להיות שאני קצת עובד על עצמי ואני לא אתעצבן עליך. אבל האם באמת ובתמים אני אקבל את האפשרות שיש לך דעה אחרת משלי ואתה יכול לשמיע אותה ואני חי איתה בשלום? זאת אומרת, ואני נשאר חלוקי, נוהב אחד את השני ונשאר. לצערי הרב, כמו שאני מכיר, אולי אתה מכיר אחרת, ואני אשמח שאתה לומדתי אחרת, אבל אני אומר לך, הזקה שלי לבן, אז גם אני גם בעל גאווה. כאילו, אני שזקן לבן, אני טוב בוגר ממך, אבל עזוב, אם אתה מכיר, אני שמח לשמוע, יש אנשים כאלה טוב מאוד, ככה צריך להיות, לא, אני לא... אבל אני מכיר גם אנשים שהם מנפלפים בדגל הסובלנות, ואין להם סובלנות, בשם הדמוקרטיה. אנחנו מדברים על סובלנות שבאה מפנים. בוא נראה את הזה. כותב עליו, מתוך העין הטובה יבוא כל טוב, וממנה יוצאת ואליה שווה מידת הסבלנות המשובחת. מתי באה הסבלנות המשובחת? יש לך עין טובה, שהמבט שלך על המציאות הוא חיובי. אותה סובלנות שהיא משכללת את העולם ומביאה אותו לשכלולו. לא הסבלנות המביאה להכירת כל טוב מן העולם בשביל הפזיזות שבה. יש סבלנות הנובעת מאמונה גדולה ביכולת תיקונם ועלתם של הכוחות השונים והרבים, מפני הכרתה שמיד השם נוצרו ומטרה טובה להם. אך יש לעומתה סובלנות חברתית, הנראית כסבלנות, אך באמת רקובה היא מתוכה פנימה. הסבלנות הרעה באה מתוך ההחלטה הרקנית שהכל שמם והכל רק, ואין יתרון לתכונה על תכונה, מתוך שכל הנטיות האנושיות וכל המציאות בכלל, הכל אבל. אני לא אשכח, היה פעם באחד הבחירות, בחירות לממשלה, אז היה המדגם של של הטלוויזיה קבע משהו מסוים שהפלגים השמאלנים מובילים במנדט אחד ביחס בפרופורציות. אני זוכר שעלה שם איזה אחד מחברי הכנסת של השמאל ואמר להם, כן, דמוקרטיה זה דמוקרטיה, אפילו בכל אחד, זה דמוקרטיה. זה היה בלילה, אחרי הדגל, המדגם, נראה לי ב-10, מפרסמים אותו, או ב-11, לא יודע, בשעה מסוימת שהקלפיות כבר נסגרות, מפרסמים את הדגל. ובאמת, לכאורה על פי המדגם, חוגי השמאל, שמייצגים הרבה את הפלורליזם ואת כל הדמוקרטיה וכו', הם איזה, עד הבוקר, שגמרו לספור את הקולות, התהפך הכל, ובכל אחד, הפלג הימני זכה. מצד האמת. ואמרו, מה פתאום? לא יכול להיות שבכל כל אחד, עד כרגע דיברת לפני כמה שעות, אמרת דמוקרטיה, זה כל אחד אפילו. כי זה דמוקרטיה. אז למה אתה לא מקבל את דמוקרטיה? דמוקרטיה כשהיא מתאימה לשיקולים שלי, לאמת שלי. לא דיברנו על דבר כזה. וכן על זה הדרך בהרבה עניינים, שהכל טוב ונוח לאדם, כשזה מתאים לדברים שלו, אז הוא סובלן והוא הכל. חוכמה היא להיות סובלן, גם במצבים שהאנשים האחרים לא חושבים כמוך, או לצורך העניין הייתי אומר, הם זכו בסגנון שאתה קורא לו דמוקרטיה. אתה מבין את העיקרון? זה מה שהרב כותב עליו. בגאוותה הנוראית, שוללת הסובלנות הרעה כל ערך עליון קבוע ומחייב. מה שחושב ומרגיש האדם סובלת הוא, הוא האמת והוא הטוב. אין אידיאל עליון אלא משתוקים הכל, כי אין ולא יכולים להיות חיסרון ומגרד בטבעו של אדם. ואני רוצה להגיד את זה בצורה מאוד חריפה. זה מה שהיה בגוש קטיף. אותם שופטים בית המשפט העליון שמצגים את המוסר הדמוקרטיה, כל מה שהגיעו להם בגעצים, הם דחו את הכל, בשם כל מיני אידיאלים אחרים, ובתום בשם אותם אידיאלים, חופש האדם וחירותו וכל הדברים, הם דחו את הכל. כל הבגעצים שהיו, אחד לאחד. אני הייתי בכמה משפטים כאלה, לצערי הרב, לא כשפוט, כי הייתי צריך להיות שם בכל מיני נסיבות. ראיתי איפה הדמוקרטיה, איפה הצדק עומד בשם כל מיני מס שפתיים של אנשים. אחד על זה הדרך, זה מוליך מי שיש לו במבט שהולך לאורך כל הדרך. אתה רואה שהדברים עצמם לא נעשים. אתה מדבר על אמת, אז תלך, תהיה עקבי. עוד פעם, זה לא מחייב כיפה, לא כיפה. גם מישהו עם כיפה יכול לחשוב ככה והוא לא סובלן. אני מדבר על האמת פנימית. אתה אדם סובלן, אתה מסוגל לתפוס את הדברים עצמם, לך עם האמת שלך, תחיה בה, תכבד אותך, תכבד את האחרים גם. ותהיה אדם עקרוני באמת שלך. ולא כשנוח לך אתה לוקח את זה לעצמך, וכשלא נוח לך אתה דוחה את זה. זאת לא אמת. דעה כזאת, שומת את הקרקע מן המחשבה שאפשר לחנך את האחר או לחייבו במה שאינו חפץ בו, והחיים הולכים ושוקעים בהפקרות גמורה. הקשר החברתי מאפשר אז לכל אחד ואחד לנהוג על פי תאוות נפשו ודעותיו הקטנות. זאת הסובלנות, היא מבלה עולם ובאה מעין רעה של פסימיזם ואובדן ערכים, חוסר אמונה בטוב המוחלט ובנקודות הטוב והמפורזות בין בריאות רבות. המפורזות בין בריאות רבות. האמונה והענווה לעומתה מולידות סבלנות טהורה מפני ההכרה האמיתית איך יד השם אוחזת בכל ההפכים לתקנם. כשהמבט שלך הוא מבט של אמונה, תאמין שריבונו של עולם הוא בורא אור, הוא בורא חושך, בורא את הטוב, ובפסוק כתוב גם תרה הוא בורא. כל ההפכים זה מת השם והוא משכלל אותם. יש לך ענווה כלפי המציאות ואתה לא מחליט מה האמת. עוד פעם, סבלנות תאורה מפני ההכרה האמיתית, איך יד השם אוחזת בכל ההפכים תקנם, קשרנו לאחדם, עדי תיקוני כל חסרונותיהם, למען יצא לפועלו אדם מתוקן ומשוכלל, המוצא את נפשו ישרה וכל חפציו הגשמיים והרוחניים, עומדים לפניו ברבעות והדר ושלמות מרובה. סבלנות המוסיפה יד שמיים ועד חטא, עם אהבת השם ואהבת הבריאות היותר שלמה ומפוארה, זה כל האדם. הסבלנות כזאת אנחנו שואפים. הסבלנות האלוקית, מה שנקרא, היא סבלנות כזאת שהיא לכאורה, יש מאמר בספר אורות, שבעקבותיו, אם אתה מתעניין בתחום הזה, אז הרב קלנר כתב ספר על פלורליזם דברי חשפת, תקרא קצת, תבין כמה זה חריף הדבר עצמו, הוא שם מנתח את זה בפנים יותר, על איך הדברים עצמם, שלכאורה הסבלנות האלוקית היא קנאית מצד אחד, והסבלנות החברתית היא פשנית, כמו עבודה זרה, אתה יכולת להיות אל ספרטה, וזה אל אתונה, כל אחד והאלילים שלו, כל אחד והאמת שלו, כל אחד וזה. לעומתה, האמת האלוקית היא קנאית. היא אומרת, לא, יש רק אמת אחת. ובגלל שיש אמת אחת, היא יכולה לתת מקום לכל האמיתות להיות תחתיה בשלום. אבל האמת השנייה, היא יכולה ללחם בשני. היא לכאורה מאוד פלורליסטית, מאוד נותנת מקום לאחר, אבל בצד האמת היא לא נותנת מקום לאחר. כי היא מאוד נמוכה. אני אתן ספר שלם, אתה תקרא את זה, תפשע שם הניתוחים, יש מאמר בספר אורות, על הסבלנות. יש פה ספר אורות.
לא,
את המשפט
האחרון שאמרת.
שם, אני אראה לך את זה במאמר של הרב קוק, כתוב מתומצת, בהרחבה יותר של המאמר, אמר לא ארוך, זה עמוד וחצי בערך בספר אורות, שהוא שם נתח את זה, לא יש פה ספר אורות? לא יש אורות. אה, יש. סליחה, יש פה אורות. יש פה אורות. ספר אורות. בזירונים. הרב כותב על, זה קרה למלחמת הדעות והאמונות. זה שם ה... מה, בספר אורות קוף קפטט. אומר הרב, ש... לגבי ה... פעם ליפול לאמצע דברים. הוא מנתח את זה. כל גילוי רוח כללי, לפי התגברות הכללות שבו, כך הוודאות מתחזקת. ככל שיש דבר שהוא כללי יותר, מלא יותר ודאי. ולפי מידת ודאותו, כשם שאינו נותן מקום לספק, כך אינו מוותר את זכותו לאחרים לשתפה ממו. משהו יותר כללי, יותר ודאי, ויותר ודאי, הוא אומר, האמת אצלי רק. עד לפה חכת, זה אמצע משפט. כלומר, הכלליות, הוודאות והאיחוד תלויים עם זה בזה. הוא מביא דוגמה מהמדע, שהיו עד תקופה מסוימת, כל מיני חוקים בפיזיקה, עד שהגיע הכוח של הכוח הממשיכה, ניוטון, כוח המושך, ואמר, זאת האמת. כל השאר לא אמיתות. כי זה החוק יותר כללי שיקיף את כל מערכות ה... המציאות עצמה, וממילא הוא כללי, הוא ודאי, והוא פוסל את כל האחרים. כי הוא אומר, אני יחיד. ואז אומר הרב, אני מדלג קצת. כן, בהופעות הרוח. הייתה האליליות סבלנית, וההכרה של האחדות קנאית. הלילות הייתה סבלנית, אתה האל הזה ואת האל הזה, כל אחד לכאורה הוא מאוד סבלן. והאמונה באל אחד, המונותאיסטית, היא הייתה קנאית. אליהו מוחק את כל האלילים, עושה בקרמל שם שמות, הוא הקנאי. האמונה. אז עוד פעם. כן, בהופעות הרוח, הייתה אליליות סבלנית והכרה של האחדות קנאית, מתוך שהיא כללית ולא פרטית, ודאית ולא מסופקת. הרי מיוחדת ולא משותפת. הכלליות אינה סבלנית על פי הצורה החיצורית של הסבלנות. כן? דבר כללי הוא לא סבלן על פי מה שאנחנו חושבים שזה סבלנות. אבל בתוך קנאותה, נמצא גרעינה הפנימית של יסוד הסבלנות. הסבלנות החלשה, שהיא מחלשת החיים, באה מתוך גילויי רוח פרטיים שאינם משוקים בתלה של הכלליות. אתה האל הזה, ואתה האל הזה, ואתה האל הזה. פה לך יש אמת, ולזה יש אמת, ולזה יש אמת. לכל אחד יש אמת. אבל זה לא כללי. זה משהו פרטי לכל אחד ואחד. והקנאות הממארת באה מתוך גסות רוח, המביאה לחשוב את גילויי רוח פרטיים שהם עומדים במעלת ההכללה העליונה. איפה מתחילה הבעיה? שאתה עם האמת הקטנה שלך חושב שהיא הכללית. ואז מתחילה הקנאות הגסה. מפני שהם רק גילויים פרטיים אינם יכולים להחיות את כל גווני הרוח שחוץ מחוגם. ובצרות עינם, בית הגילויים שאינם יכולים לכללם, אינם כי אם ממעטים את התפשטות החיים וממעטים את דמות גילוי הרוח. אבל ההכללה העליונה נותנת דווקא על ידי מרחבה וודאותה את התכונה הדינה בדייקנות האיחוד המביא את הקינה המשובחת המועידה את גאונות הרוח המסירה מדקה כל אפיון של קטנות פרטית, כל ספק, כל שיתוף. אני מעריך פה בדברים, אני לא אעריך. זאת אומרת, דווקא כשכל דבר הוא יותר כללי, הוא יותר ודאי, ממילא הוא יותר מיוחד והוא לא מוכן לקבל דברים אחרים, אבל בגלל זה הוא יכול לתת מקום לכל דבר ודבר. בגלל זה. הוא לא מוכן לשתף שום דבר. אבל הוא יכול להעמיד כל דבר במקומו. לעומת זאת, הסבלנות הקטנה, שהיא אומרת לכל אחד יש את האמת שלו. אבל בשלב מסוים, אותה אמת היא הופכת להיות אמת כללית, הוא רוצה שזה תהיה אמת כללית, ממילא היא הופכת להיות לגסה והיא נלחמת בצורה מאוד שלילית. אבל אמרתי לך, בהרחבה נעשה את זה יותר מוכר, אם תרצה, נלך את הדברים עצמם. פה אנחנו מגיעים למסכת ברכות. במסכת ברכות נאמר, היא דחיל מעין הבישה דילי. זאת אומרת, אם חושש אדם, אז הוא צריך לחשוש מעין הרע שלו. כלומר, מההשפעה השלילית שתצא ממנו אל זולתו כתוצאה משנאה או קנאה וצרות עין. אז אם אדם הוא כזה, ליך זה אתר פדן חירה דסמאלי, כלומר התבונן על דופן נחירו השמאלי. זה לכאורה משהו כזה דמיוני, ציורי, אבל יש פה רעיון מסוים שהרב מנתח אותו. אם אדם חושש מעין הרע של עצמו, יסתכל בנחיר של האף השמאלי שלו, שלו עצמו. ביאור הדברים, הדברים תמוהים אלו, מעמידנו על התבוננות הנכונה, בה צריך האדם להתבונן על מעלות החסרונות שלו ושל רעהו. כשם שאדם צריך להגביר כוח עצמו שלא יהיה מושפע מאחרים יותר מדי, מושפע מדעתם עליו, כן צריך שלא לחפוץ להיות יותר מהראוי משפיע על אחרים, לעקוף עליהם לקבל את מידותיו, דעותיו הפרטיות וכיוצא בזה, בשטיפת מוח, בעיצוב דעתם, בכפייה ובאמצעים תחבולות. צריך תמיד להיות מסתפק בחופשו הפנימי. לנהל חייו על פי האמת הפנימית שלו, על פי מהוויה והתיאורים, אל הטוב והאמת, אל האמונה וקריבת אלוקים, שהוא המקור להיות, אפשר להיות עבד נאמן ליוצרו. זאת אומרת, כל אדם צריך לדעת שיש לו את האמת שלו. אז אני ברשותכם רוצה לקרוא פה פירוש של הגאון מווילנה לאחד הפסוקים בספר משלי. הפסוק בפרק י' פסוק ג' פסוק ב' סליחה הפסוק אומר ככה הולך בישרו ירא השם ונלוז דרכיו בוזהו השם זה הפשט של הפסוק זאת אומרת מי שהולך ביושר שלו הולך ביושרו ירא השם הוא אדם שהוא ירא שמיים הוא ירא את השם ונלוז דרכיו, מי שמעקם את הדרכים שלו, בוזהו השם. הקדוש ברוך הוא בוזה אותו. אז בואו נראה את הפירוש של הגאון מווילנה על הפסוק הזה. אומר הגאון מווילנה. כי כל אדם צריך ללך בדרך הצריך לו. כי אין מידות בני אדם שוות זו לזו, ומחמת זה הוא רגיל בעבירה הבאה מאותה מידה, וצריך לגדור עצמו מאוד בזה. ומה שאין חברו צריך לזו השמירה, חבוד צריך לדבר אחר. הבנתם את העיקרון? לא הבנתם, נסביר את זה. כל אדם, המזג, המידות, התכונות, כל המערכות של החיים שלו, הן שונות. לא כחיסרון, אלא אני זה לא אתה, ואתה זה לא הוא, וכל אחד ותכונתו שלו. למה? כי אני גדלתי בבית כזה, סביבה כזאת, עם מנטליות כזאת, אז התעצבה, האופי שלי התעצב במובן מסוים. ואתה גדלת בבית אחר, בלי, אין פה תחרות מה יותר טוב ממה, אבל זה נתון. וממילא, אני כדי, אם אני חושב שאני טיפוס יותר מדי חם מזג, אז אני אעשה לעצמי כל מיני גדרים בהתנהגות שלי, שהם ישמרו אותי מלא להיכשל בעבירות. לעומתי, יש בחור אחר שיותר קר, פחות חם מזג, אז לא, הגדרים לא יהיו ככה. אז מי שהולך בדרך שהיא מתאימה לו, בסדר. אספר לכם סיפור, סיפור אמיתי. אבל שקשור לפה ברעיון, סיפור מאוד... יום אחד הגעתי ל... גרתי בשתי רחובות מפה, ובאתי שבת בבוקר ל... אז הבניין הזה לא היה קיים, היה רק הבניין השני, ובית כנסת בשבת בבוקר. אני רואה בן אדם עם כיפה, כתיפה כזאת, ילד טוב ירושלים, מה שנקרא, לא כיפה מעוצבת פנימית, ואני רואה שהוא כל פעם מסתכל על האנשים, והם עובדים, הוא עומד, הם יושבים, הוא יושב. טוב, באתי לידו, אז ישבתי לידו, תראה, צריך עזרה, איפה מתפללים? אמר לי, כן, אני לא יודע איפה מתפללים. אז ישבתי לידו, וכל פעם ראיתי לו איפה שליח ציבור עומד בתפילה. אחרי שנגמרה התפילה, אמרתי לו, צריך לבוא לחוץ לי בבית? אמר לי, כן, למה לא? אנחנו יוצאים פה שנינו מהמכון, הולכים, מגיעים לקיוסק, אני עם תלית, שבת בבוקר, אחרי התפילה, והוא לא היה לו תלית, הוא בא איתי. הגענו לקיוסק, הבן אדם הוציא סיגריה מהפה. ומדליק. זה היה בהפתעה, הוא לא ביקש ממני כלום, מדליק ומעשן. עכשיו שנינו הולכים, אני שותק, כי אני עמום. אנחנו הולכים שנינו ביחד, הולכים ברחוב. מולנו מגיעים שלושה אנשים, בעלי חזות דתית פלוס, התחילו לצעוק עליי, אתה לא מתבייש? מה אתה הולך איתו? עכשיו, לך תסביר להם מה קרה פה, אתה... אני עוד הייתי ב... בהתאמות, איך אני מגיב? להגיד לו לחבות, זה גם בעיה. מה עושים? אתה בסיטואציה שלא... הותקלת מה שנקרא, בהתקלות. מה תגיד לו? טוב, והם צעקו עלינו, אני, מה שקרה, נשכתי שפתיים ושתקתי, איך תסביר להם מה קרה פה, היית בית כנסת, הזמנת מישהו לך על סעודת שבת, והאדם מוציא לך סיגריה בדרך הביתה. אז הוא אומר לי, טוב מאוד שיצעקו עליי. אז כבר אני נכנסתי לתמונה, הוא אומר, מה זאת אומרת, מה, למה שיצעקו עליך? הוא אומר, אני קיבוצניק, ניסיתי לשמור שבת, לא מצליח, אמרתי, אני אבוא פה לירושלים, אני אדליק סיגריה, יצעקו עליי, אפסיק לעשן. זו דוגמה, היא לא שזה דרך טובה. אדם, הוא חשב שזה הדרך שלו, להפסיק לעשן בשבת. היא לא דרך מומלצת, היא לא זה. אבל אני אומר, בעיקרון של הדבר עצמו, יש אדם, יודע, אני לפעמים, ככה צריך לנהוג. אני לא מדליך את לעשות את זה ככה, זה לא שייך ככה, ולא כלום. רק אני אמרתי, מה אני אשם בסיפור שלך, עם הזה. אבל יש מצבים שבהם אדם, הוא יודע מה החולשות שלו. הוא יודע איפה הוא צריך לעשות לעצמו גדרים, למרות שבעיני האחרים זה לא נראה. לא, הסיפור שסיפרתי הוא לא דוגמה. לא ככה עושים. אבל אני מדבר כרגע על הנהגות מסוימות, שאדם יודע, היה אדם אחד שהיה לו חולשה בהסתכלות אחרי נשים כל הזמן. אז הוא היה הולך ברחוב בלי משקפיים. הנה גם עצמו מנהג כזה. אז הוא ראה הצלליות ולא... הוא חושב עצמו כל מיני גדרים שהם מתאימים לו. הוא לא דורש מכולם להיות כאלה. אז זה מה שאומר הגדול מבינה, הולך בישרו במה שמתאים לו, הוא יראה השם, כי הוא רוצה באמת להישאר במגמה האלוקית, על פי הדפוסי החיים האמיתיים, והוא עושה עצמו כל מיני דברים, שיכול להיות שבין האחרים הוא לא שלמים, ואולי אפילו ילעגו לו, למה אתה עושה ככה? אבל זה אני, כל עוד הדברים עצמם, בקריטריון של היהדות, לא הדלקת סיגריה בשבת וכו', אז זה בסדר. אז זה מה שהגדול מבינה, אבל בואו נראה את הדרך ההפוכה. אומר הגאון מלינה, אז מתחיל עוד פעם, אני קורא מההתחלה. כי כל אדם צריך ללך בדרך הצריך לו. כי אין מידות בני אדם שוות זו לזו. ומחמת זה, הוא רגיל בעבירה הבאה מאותה מידה, וצריך לגדול עצמו מאוד בזה. כי בגלל המידה הזאת שלו, הוא יכול לבוא לידי עבירה. אז הוא גודל את עצמו כדי לא להגיע לעבירה. ומה שאין חברו צריך לזו השמירה, וחברו צריך דבר אחר. בנושא אחר, בתחום אחר, החבר צריך. ולכן הולך באישו בדרך היושר שלו, על פי, אף על פי שבעיני הבריות הוא רע, כי אינן יודעות מה שהוא צריך, אף על פי כן, הוא הולך באישו, הוא ירא השם. כי מתיירא הוא שלא יבוא לידי עבירה, מחמת טבעו הרגיל בו.
ישרו זה היושר שלו?
מה?
ישרו,
יושרו, יושר.
אבל מי אמר שהיושר שלו זה הדבר הנכון?
כי אדם מכיר את, השאיפה היא מתוך שאדם מכיר את עצמו. איך יכיר את עצמו? יתייעץ עם הבנים, חברים, יעבוד על עצמו. מדברים שאדם כרגע יודע, אני יש לי חולשה מסוימת. אני, במקרה הזה של אותו בחור, כל היום מסתכל על בנות. אז הוא אומר, תחיל ללכת בלי משקפיים. אני לא אראה. לא, אין פה המלצה ללכת שכולם ילכו בלי משקפיים. אבל הוא יודע, למרות שהוא אומר, אתה, איפה אתה, המשקפיים שלך, אתה עושה ככה, צוחקים עליו, רואים לו. אני יודע מה החולשות שלי, אני עושה עצמי גדרים. אחד, אמרתי לך, טיפוס עצבני, אז הוא כל היום יוכל, לא יודע מה, יפוצץ בלונים כאלה של שמים על המוצרי חשמל, טק, טק, כדי להרגיע את העצבים שלו. מה אתה עושה? זה הדרך שלי להירגע, אני נרגע. הולך באישו. ונלוז דרכיו, אומר הגאון מווילנה, אבל מי שמעקם דרכיו, הצריכים לו, הוא צריך את הדרך הזאת, אבל הוא מעקם אותה, בשביל להתגאות בעיני הבריות, הוא עושה מה שטוב לאחרים, לעשות הדבר הישר בעיניהם, לא מה שישר לי, אלא מה שטוב להם, אף על פי שלא הוא רע, הוא בא מחמת זה לידי עבירה, בו זהו הקדוש ברוך הוא, כי יודע מה שהוא צריך, והוא אינו עושה הצריך לו, ועושה הישר בעיני הבריות, הרי עליו ירד בשר ודם, ואין עליו ירד השם. וכמו שאמרו חז"ל, מפני מה החמיר התורה בגנב יותר מבגזלן? מה ההבדל בגנב וגזלן? גנב, מתי בא? מתי? גנב, מתי הוא מגיע? או לילה או יום, מתי שלא רואים. ההגדרה היא לא רואים אותו. גזלן, זה אדם שלא עושה חשבון. הוא בא, לוקח את החפץ לידך, לוקח את החפץ, הולך. הגנב בא כשלא רואים. התורה החמירה בעונש לגנב, יותר מהגזלן, למרות שהגזלן יותר חוצפן. הגנב עוד עושה את זה בשושו, והגזלן הוא חוצפן. אבל התורה החמירה יותר, למה? אומר הגאון מווילנה, מפני מה החמירה התורה בגנב יותר מבגזלן? אמר להם, זה ישווה כבוד עבד לכבוד קונו. מה אומר הגנב? אני בא כשלא רואים, נכון? ומה עם הקדוש ברוך הוא? אז הוא משווה את בני האדם לקדוש ברוך הוא. וזה לא ישווה כבוד עבד לכבוד קונו. ועוד, מי שהולך בדרך הישר יבוא לידי יראה, ומי שמעקם דרכיו יבוא לבזות השם, כי הכל תלוי במידות, והבן. זה נפלא, גם הוא מבין לזה, זה שאדם צריך לדעת, אני עושה מה שלי טוב כרגע. אמרתי, יש גבולות גזרה שבהם אנחנו הולכים בדרך הזאת, לא עכשיו מה שבא לי אני עושה. אני יודע, בספקטרום שנקרא עולם ההלכה והיהדות והמנהגים וכו', אני עושה מה שלדעתי, אם אני לא אעשה כך, אני אבוא לידי עבירה או לידי טעויות מאוד חמורות, אז אני אעשה את זה. למרות שבעיני האחרים זה ייראה, מה אתה עושה, זה שטות, זה ילגו לך ויצחקו עליך, בסדר, יצחקו עליי. אבל לפחות אני עושה מה שמתאים לי, וטוב לי כדי לדעת עצמי. אומר הגבים לה, זה ירא השם. אבל מי שמנסה למצוא חן בעיני האנשים, לעשות מה שטוב לאנשים האחרים, בו זהו השם. כי למה? כי אתה עושה את מה שטוב לאחרים ומה שטוב לך. הנקודה המרכזית, שאתה מתכחש לעצמיות שלך. כל הבעיה מתחילה בזה שאתה לא עושה את מה שמתאים לך לעשות. וזה בהרבה תחומים. ואני אומר את זה בצורה מאוד חריפה, זה גם בצורת לימוד, גם בנושא לימוד. הרבה פעמים יש בחורי ישיבה שלומדים נושאים מסוימים שכולם לומדים, ולפעמים זה לא טוב. כך כותב עליו באורות התורה, באחד המקומות באורות התורה, הוא כותב שיש אנשים שיצאו לתרבות רעה. כך הוא כותב, זה לשונו כמעט, מילה במילה. מפני שהם עסקו במה שלא התאים לנפש שלהם. כי כולם למדו. למשל, יש אדם, ככה הוא כותב שם, אני אומר זה בשפה שלי כרגע, יש אדם שלו יותר נטיות ללימוד אמונה, לימוד אגדה, פחות לימוד הלכה. נטיות, לא שהוא לא צריך ללמוד בכלל. ויש אדם אחר שיותר מתאים ללימוד הלכה בשביל אגדה. עכשיו, אותו אחד לומד כל היום הלכה, וזה מרגיש את דחייה פנימית מהנפש שלו, אומר הרב, אם יצאו תרבות רע אחר כך, זרוקים את הכיפה עם כל מה שיש, כי הלעיתו אותם בדברים שלא התאימו לנפש שלהם. אז הוא יוצא לתרבות רע, כי הוא לא למד את מה שמתאים לו. כי כולם לומדים, הוא לא נמצא באיזה ישיבה או באיזה כיתה, הוא לא יודע שכולם לומדים. אבל לך זה לא מתאים. למה אתה לומד את זה? או שלא ידריך אותו, שכפו עליו. יש הרבה סיבות, אני לא נכנס לזה. אתה צריך ללמוד מה שמתאים לך. אומר הרב ההפך, ואם היית לומד את מה שמתאים לך, יכולת לעזור למי שלא לומד אמונה, אם היית לומד רק אמונה. כמובן, לא רק בלבד, אלא בפרופורציה של הזמנים, אתה לומד יותר אמונה, כי אתה טיפוס שיותר מתאים בנפש שלך לזה, אתה לומד גם הלכה, כי צריך ללמוד הלכה. אז אתה תעזור למי שהוא פחות לומד אמונה, עם מה שאתה היית חזק בו. אבל אתה הלכת כמו כולם, זה גם לעשות תרבות רעה, כי אתה תולה את האשמה בתורה עצמה. ולא במה שאתה לא למדת. הראשון של הרב. לכן אדם צריך מאוד מאוד להיזהר שבאמת הוא, יש לו איזו נאמנות לעצמיות שלו. כמובן, שזה נובע מקום של קדושה וטהרה והתייעצות. לא, אני בא לי עכשיו לעשות ככה, כי זה מתאים לי, כי לזה אני מתחבר. מדברים שאדם עושה את זה בשיקול דעת ולא בפזיזות, אלא הכל נובע ממקום בריא ונכון ואמיתי. ואז ממילא כשאדם הולך בדרך כזו, ממילא הוא יכול להיות, הוא לא יכול, הוא ירא השם. אבל אני לא זרחב, מי שעושה מה שכולם עושים, או מה שטוב לכולם, או מה שלמצוא חן בעיני כולם, אז אתה לא עושה את הנאמרות לעצמיות שלך, אתה יכול להגיע למצב הפוך. והקדוש ברוך הוא בוזר אותך. אבל גם אתה תגיע לתרבות רעה אחר כך. זה הביזוי, שזה הדדי. אתה לא תהיה נאמן לעצמך, תגיע למצבים הפוכים, וגם ממילא הקדוש ברוך הוא בוזר אותך. כי אתה לא נאמן לעצמך. תעשה את הנימוד לעצמך, תהיה אמיתי עם עצמך. תלמד מה שמתאים לך. אין אדם לומד מה שליבו חפץ. איפה שליבו חפץ? יש כאלה, כולם הולכים לישיבה פלונית. למה יש לה שם מיוחד? אז אני גם הולך לשם. רגע, רגע, רגע. למה אתה הולך לשם? אולי לך דווקא מתאים ללכת למקום יותר קטן, פחות מפורסם, ושם אתה תתגעד יותר בתורה. ותיותר למען. פה אתה תהיה זנב לעריות, שם אולי תראו שואלים, תלוי, זה מאוד אישי, עדיף להיות גם מה זנב לעריות, אבל אם זה פוגע בבנייה שלך, לך למקום יותר קטן, טיפול אישי יותר, וכן על זה הדרך, כל מיני דוגמאות. אנשים הולכים לשיעורים פופולריים, זה כולם הולכים, גם אני הולך. רגע, רגע. יכול להיות שאתה אפילו מאותו עיר, מאותו מקום, אפילו אחים תאומים. ואתה צריך ללמוד את הנושאים האלה, ואחיך את הנושאים האלה, או החבר שלך, וכן על זה הדרך. הרבה פעמים חבר מכון באים פה, אתה עקס לשיעור הזה, בזה. רגע, 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 רגע. מה אתה אומר לה להיכנס? תגיד לו שיבדוק. אולי מה שמתאים לך לא מתאים לו. בגלל שהוא בא מרקע כזה, כי כרגע אותם עניינים אמוניים שאתה מתעניין בהם, זה לא מעניין אותו בכלל. זה לא מה שכרגע הנפש לא צמאה לה. אז מה אתה מכריח אותו ללכת לשם? שיבדוק, יתייעץ, מתאים לו, ילך בשמחה. לא מתאים, לא ילך. ברורה הנקודה הזאת. טוב, אנחנו צריכים קצת הזמן לעצור פה, בפעם הבאה נמשיך.